שלום לכולם. אנחנו נמצאים בספר שופטים, באמצע המתח על יפתח. יפתח משאיר אותנו במתח. אני אזכיר לכם בקצרה, אמרנו הפעם הקודמת, שיעור בסיסי בפוליטיקה. דבר נצרך בדורנו, ובימינו ממש. יפתח הגלעדי מוזמן על ידי אנשים שממש לא אהבו אותו, אפילו אומר להם בפרצוף, ואתם סנתם אותי, אתם סנתם אותי, למה באתם אליי ואתם סנתם אותי? להיות המפקד, וראינו ששלוש נקודות התייחסות, שהם הציעו אחד לשני, מי יעמוד בראש המחנה שילחם בעמון, הם הציעו את המקסימום במינימום. זאת אומרת, יקבל מקסימום תמורה על מינימום מעשה. מי שרק יתחיל להילחם בפלישתים, בעמונים, יהיה ראש לכל יושבי גלעד. ואף על פי כן, אף אחד לא היה מוכן לעשות את זה. משמע קודם כל שהמצב קשה מאוד, אין אחדות, הם לא מצליחים, לא מאמינים שהם יצליחו לגייס חיילים. ובית, כנראה שהמלחמה בעמון הייתה מפחידה. ואז בלית ברירה, מספרים לנו ככה בתווך את הסיפור נישולו של יפתח הגלעדי, בגלל שהוא הבן אישה אחרת עם כל הסיפור, האחים שלו זרקו אותו, והנישול הזה מביא אותם עכשיו לבוא על ארבע. הם באים עכשיו על ארבע, כמו שאומרים נהוג לומר, לבקש ממנו לעמוד בראש המחנה, להילחם בעמון. כי יש לו גדוד של אנשים ריקים שמצטרפו אליו, והוא מסתדר יפה. אנשים ריקים, המשמעות שזה כנראה אנשים... מי זה הזקנים שבאו אליו? זה כנראה אותם שופטים שגזרו עליו גירוש. השבט אנחנו לא יודעים, זה כנראה שבט מנשה. כי הוא רואה את זה בהמשך. בעצם במרוצת השנים, עבר הירדן הפך להיות מין all men's land, כן? מדינת כל אזרחיה. בליל של עמים, אנחנו נראה את זה בהמשך, בהמשך נדבר על זה. איפה רואים את זה? שזה הפך להיות איזה מין מדינה של כל מיני תושבים, ארחי פרחי. בכל אופן הוא מסודר, הוא מאורגן, יש לו גדוד, והם רוצים להשתמש בגדוד הזה שלו. ושמנו לב שבוע שעבר, שהם הולכים איתו לאט לאט. זאת אומרת, ברגע הראשון הם באים אליו ומציעים לו, בוא איתנו, תלך, לך והיית לנו לקצין ונלחמה, כאילו שמים לו יד על הכתף, אומרים לו, בוא תהיה חבר שלנו, אני חברים שלך. והוא מנפנף אותם. ואז הם שולפים את המתנה הגמורה, זאת אומרת, כנראה תדרכו את הצוות שהולך לגייס את יפתח, אמרו לו, לאט לכם, אל תבטיחו לו גדולות ונצורות. תתחילו, תנסו על קטן, אם ירצה, מה טוב. מה הם חשבו שהם נותנים לו בתמורה? הם חשבו שהוא יקנה קצת כבוד, כאילו, כן, רודף כבוד כזה, אז הוא ייקח, זורקים לו עצם, הוא ייקח. אבל מסתבר שהוא כנראה צריך את המחיר המלא. ואז הם מציעים לו את מה שהם מציעים לכולם. הוא רואה איזה פלא, הוא לא מקבל את ההצעה. והוא אומר, אם משיבים אתם אותי, אני הרי לא מאמין לאף מילה שלכם. אם, כזה אם, הוא מטיל ספק בהבטחות שלהם. הרי יש לו כבר ניסיון לא טוב איתם. הם צריכים לרכוש את אמונו, לעבוד קשה בשביל לרכוש אמון. לקלקל אמון אפשר ברגע, לרכוש אמון צריך לעבוד קשה. ואז הוא אומר להם ככה, בואו נראה את זה ביחד. פרק י' א', פסוק ת', פסוק ת'. ויאמר יפתח אל זקני גלעד. אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן אדוני אותם לפניי, אנוכי אהיה לכם לראש. זאת אומרת, הוא מתנה את כל העניין הזה בניצחון. זאת אומרת, מה הוא בעצם עשה? הוא שיפץ להם את ההסכם. מתנה כזאת טובה, הם לא יכלו לחלום עליה. מסתכלים אחד על השני בעיניים, אומרים, הוא קצת סובב לו הראש, הוא לא מבין עניין. הרי אנחנו מציעים לו, תתחיל ותזכה, והוא אומר, לא, 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 כשאני אגמור, אני אזכה. למה הוא עושה את זה? למה הוא באמת משנה? אז הרי זה טיפשות. מציעים לך כזאת מתנה, תתחיל להילחם, ותהיה ראש לכל יושבי גלעד. בלי קבלות, אל תביא קבלות. לא צריך ניצחונות בשביל להיות ראש לכל גלעד. מספיק זה נכונות שלך, הסכמת לבוא, אתה כבר המלך שלנו. והוא אומר להם, לא, 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 לא. למה? למה? פסוק אחד במשלי יסביר את האירוע שקרה פה. קודם כל, למה הם היו, למה הם נאלצו לבוא על ארבע? למה הם נאלצו לבוא על ארבע לבקש אותו? תסתכלו בספר משלי, פרק י"ג, פסוק י"ג. קל לזכור. משלי י"ג. אגב, כאן אנחנו שוב רואים מה זה ספר משלי. ספר משלי זה מעין מחברת של דוד המלך או של שלמה, בשלבים מסוימים. החלק הראשון הוא כנראה דוד, פרק י"ג זה כנראה עוד, לא של דוד, סליחה, של שלמה, אבל שהוא היה ילד. זאת אומרת, דוד לימד אותו. בני, 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 נכון? אז הוא מוציא מהגנזח את המחברות שלו מכיתה ג' ומה לימדו ילד בכיתה ג'? לימדו אותו תנ"ך. לימדו אותו תנ"ך. אז מסקנות שיש לו מכל מיני פרקים בתנ"ך, כל מיני סוגיות תנ"כיות כאלה. והנה מסקנה מאוד מעניינת. מה כתוב שם? מי יקריא לנו את הכתוב? משלי י"ג י"ג. אני אקריא כי אני ליד המיקרופון. הבה אקריא לכם. משלי י"ג י"ג. בז לדבר יחבל לו. בז לדבר יחבל לו. ויראה מצווה הוא ישולם. אז המשך הפסוק פחות משמעותי לנו, אבל שימו לב לחצי הראשון של הפסוק. בז לדבר יחבל לו. או בלשון המשנה במסכת אבות, שפיתחה את זה קצת יותר, אל תהי בז לכל דבר, ואל תהי מרחיק לכל אדם, או הפוך, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מרחיק לכל דבר, כי אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. חוכמה גדולה. בז לדבר, הוא אומר את זה על דרך השלילה, ופרקי אבות אומרים את זה על דרך החיוב. מסבירים לך למה לא כדאי לבוז לאדם, כי אתה בז לו עכשיו, מה תעשה כשתצטרך את עזרתו? אוי ואבוי. הרגשה לא נעימה. זרקת איזה משהו, אמרת, מי צריך את זה? לזבל, עוד יומיים תזכר, וואה, איזה טעות, למה זרקתי? כן, תופעה ידועה. פה, במשלי זה מופיע בצורה הרבה יותר חריפה. בז לדבר יחבל לו. מה המשמעות של יחבל? איזה משמעות בעברית יש למילה לחבל? חבלה. נכון? אתה בזת למשהו, עליו טיפול. כן? אתה, לא אתה באופן אישי, חלילה, כן? אבל האדם שבז למשהו, אז אתה, נכון? אתה מזלזל באיזה פוליטיקאי, אומר, צריך אותו, מי צריך אותו, לא שווה שום דבר. אחרי יומיים אתה צריך את הפרוטקציות שלו באיזה עניין. נו, מה עכשיו תעשה? וככה הקדוש ברוך הוא מסבב שאתה תצטרך. אגב, היסוד של זה הוא מאוד מעניין. מכירים את פרשת סוטה בתנ"ך, בתורה? מכירים? לומדים את זה. אז הגמרא מסבירה למה יתגלגל לאדם כזה עסק ביש. שיתחיל לחשוד באשתו, בדיוק מחשבות כאלה, ויצטרך לשקוט אותה. אז הגמרא אומרת, או אותו דבר גם על נגעים. כמו אומרת את זה גם הנגעים. למה הכהן הוא זה שצריך לראות נגעים? זה אומר המדרש, בשני המקורות האלה, אומר המדרש, אדם שלא מפריש תרומות ומעשרות לכהנים, אז הוא יזדקק לכהנים בדרך אחרת. בסוף אתה תגיע לכהן, על ארבע. אתה תזדקק לו. אז כדאי לתת לו מעשרות ולהגיד לו יפה שלום, והוא יגיד לך יפה תודה, וילמד אותך איזה פרק במשהו, ותהיו חברים. מאשר להזדקק לשירותיו בדיני נגעים ובדיני אישה סוטה. זה מה שקרה לזקנים. הם בזו ליפתח, ורואים שהם בזים לו עד עכשיו. גם כשהם מביאים אותו, רואים שהם לא הציעו לו את מה שהם הציעו לחברים שלהם. הוא לא באותו סטנדרט שלהם. הם בזים לו. אז אם כך, מתקיים בהם הפסוק, בז לדבר יחבל לו. אז אתה אמרת את זה לשון חבלה, אבל יש עוד משמעות למילה לחבל. יחבל. מלשון? חבל. אומרת, אתה בז למישהו, אתה קשור לו ברגל. לאן שהוא הולך, אתה אחריו. אתם בזתם לו? אתם תראו, ייקח 20 שנה, אתם תרוצו אחריו. הוא קשור בכם. ושימו לב עכשיו ליפתח הגלעדי. למה יפתח הגלעדי לא רוצה לקבל את השלטון במיד בהתחלה. למה הוא רוצה את זה בסוף? אז אמרנו את זה בשיעור הקודם, אבל עכשיו אני אבליט את זה קצת יותר. הוא אומר להם, מכם לא רוצה כלום. אתם? אתם בזים לי, אתם סניתם אותי, אין אמון במילה שלכם, לא מאמין למילה שלכם. מכם שום דבר, ממנו התברך. בז לדבר, במי הוא בז? למי הוא בז עכשיו? לזקנים. הוא בז לזקנים. איפה הוא יחבל בהם? עוד מעט הוא יצטרך התרת נדרים. לך תדע מה ילד יום. הפה הגדול ייפתח, הנדר ינודר, והוא לא ילך בשום כבודו לזקנים שיגידו לו, בכלל זה לא נדר, זה לא, אין לו כאן לא נדר ולא שבועה ולא קורנם ולא איסר ולא שום דבר. אבל למה הוא לא עושה את זה? כי זה לא לפי כבודו. מה, הוא ילך אצליהם להתיר איזה נדר? הוא לא מעלה על דעתו בכלל ללכת אליהם. בז לדבר, אתה מזלזל בזקנים, ולא סתם אתה מזלזל בזקנים, אתה משתמש בקדוש ברוך הוא. אתה אומר, מכם שום דבר, ממנו. הוא ייתן לי. את המלוכה אני רוצה ממנו. מה אתה אומר? בגיל להם בסדר, למה לא? אתם במצוקה? אני, את יודעת מה, אפילו להגיד, אני אני כמותכם, זה אסור, למה? איזה איסור יש בזה? לא תמתור, בדיוק. יש לו תיקום, יש לו תיתור. אתם לא באתם לעזור לי? אני לא בא לעזור לכם. אתם זרק גרשתם אותי? חפשו את החברים שלכם. זה לא תיקום. ולא תיתור, זאת אומרת, אתה בא ועושה טובה, אבל אל תגיד, אני לא כמוכם, אתם זרקתם אותי, אני בא אליכם. אז את זה הוא לא עושה. את זה הוא לא עושה. הוא אומר, אני אבוא. אבל את הטובות אני לא רוצה מכם. טובות ממנו. אני יוכיח שזה מגיע לי ממנו ולא מכם. לא רוצה מכם שום דבר. זאת אומרת, הוא תולה בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא רק שהוא בז להם ונחבל להם, ייקשר להם, עוד רגע תראה שהוא ילך אחריהם קשור בהם בחבל, אלא אתה גם משתמש בקדוש ברוך הוא. ותכף נראה שיש לזה משמעויות עצומות. בואו נראה איך זה נגמר. שלב ראשון. יש פה כמה שלבים. שלב ראשון, בואו נראה איך זה נגמר. בואו נמשיך לקרוא בפרק י' א', פסוק י'. גם את זה ראינו שבוע שעבר, אבל בכל זאת חדד את זה טיפה. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, אדוני ישומע בנותינו, אם לא כדברך כן נעשה. כן? מהפה שלך לאלוקים, ישר. למה? הם מסתכלים אחד לשני בעיניים ואומרים, וואלה, יותר טוב מזה לא יכולנו לצפות. נחזור חזרה לחבר'ה, נגיד, איזה הסכם הבאנו לכם. הוא רק אם הוא יביא קבלות. עוד יותר טוב ממה שהם הציעו אחד לשני. אחד לשני לא העיזו להציע כזאת הצעה, כי מי יהיה מוכן לקבל כזאת הצעה? אני המלך שלכם רק אם אני אנצח. אפילו רק להתחלה אף אחד לא הסכים. אז בסוף, אז מבחינתם, אין הישג פוליטי טוב, ההסכם הפוליטי הטוב ביותר. הכי טוב שיכול להיות. אבל שימו לב מה קרה. פסוק י' א', בואו תשפטו אתם מה יתרחש. נראה מי יעלה על מה שקרה. מי מכיר את ה... נפשות הפועלות בפוליטיקה הישראלית שלפני 3,000 שנה. זה לא השתנה בהרבה מהיום. שימו לב מה קורה. וילך יפתח עם זקני גלעד. וילך יפתח עם זקני גלעד. זה יפה. כן? עכשיו הם בראש אחד. אתה רואה? שמו הצידה. איך אני יודע שהם בראש אחד? כי זה ללכת עם, בדיוק. המילה עם היא תמיד אינטימית. משהו אינטימי. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין. מי צועק? אני אתכם, אני שואל, מי צועק? רגע, למה רגע? למה אני צועק? מה אתה צועק? מה? אנחנו צועקים, לא, הזקנים לא צועקים. מי שומע אותם בכלל, מי שם עליהם. אבל אתם צועקים, רגע, זה לא לפי ההסכם. זה לא לפי ההסכם. למה זה לא לפי ההסכם? הוא עוד לא ניצח. אתם שמים לב? העם לא מעניין אותו הסכמים פוליטיים. הם רוצים מנהיג חזק. סוף סוף מישהו מוכן לעשות פה משהו, העם באופוריה, העם באקסטזה. שמים אותו על הכתפיים, ישר, צועקים, יפתח מלך הגלעד, יפתח מלך הגלעד, שרים לו רוקדים. כולם שמחים, הזקנים מנסים, חבקים אותם, זה שני בריינים, אומרים להם, איזה גדולים אתם, כל הכבוד, צ'פחות, איך הבאתם אותו? אז הם כבר שותקים, מה הם יגידו עכשיו? העם, אתם רואים את המילה? העם. העם לא מעניין אותו. כבוד, מה כבוד? אנחנו צריכים מישהו שיציל אותנו, מישהו שילחם איתנו. מה עושה יפתח? הוא מרגיש לא בסדר, נכון? יפתח, בכל זאת אדם רגיש. הוא זה שהתחייב לקבל את השלטון רק כאשר הוא ינצח. עכשיו תסתכלו מה קורה, מה כתוב. בואו נקרא את זה ביחד. וילך יפתח קראנו, והעם שמו אותו עליהם לראש הקצין, וידבר יפתח את כל דבריו לפני אדוני במצפה. מה הוא אמר? מי מוכן לתת לנו נאום הראשון של יפתח לפני העם? הוא יושב להם איזה בריון אחד על הכתפיים, נכון? הוא עושה להם ככה עם הידיים. כולם שקט, המלך מדבר! כולם שותקים. מה הוא אומר להם? רבותיי, קול גדול, הוא צועק לכולם, והוא מסובב אותו ככה, כל חי שכולם יראו אותו, ישמעו אותו. ואתם רואים שבאתי לעזור לכם, אבל אני מודיע לכם. אני אמרתי לזקנים, ולזקנים כולם מסתכלים עליהם שם בצד, בפינה, אני אמרתי להם, אני אהיה ראש של הגלעד, רק כדי שהשם ייתן אותה בידי, וכולם הרים, תהדר. הוא גם מזכיר את הקדוש ברוך הוא. למישהו זה אכפת בכלל? למישהו זה מעניין? היה חשוב לו להגיד את כל דבריו לפני השם במצפה. מה פירוש לפני השם במצפה? מה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, והזקנים שם אמרו מהפה שלך לאלוקים, הם כותבים את זה, זה מסכם. אני נצח אותם, ואני הראש שלכם. העם בכלל שומע את זה, אכפת לעם. בסדר, סבבה, יגיד השם, לפני השם, אכפת לנו. העיקר שיש לנו מישהו שנלחם. זה כל מה שמעניין אותם. ועכשיו מתחיל הסיפור האמיתי. עד כאן פוליטיקה. ראיתם איך הוא הגיע? ככה, קצת חורק. העסק חורק, אתם רואים, מעניין מה יקרה פה. העם לא מקבל את זה, הזקנים עומדים בצד שומעים. בואו עכשיו נעבור, נקרא את כל פרק י' א' עד הסוף. מפסוק י' ב' עד, אתם יודעים מה, בואו נעשה את זה רק כשהוא חוזר. עד פסוק למד ד', נעשה את זה בשני קטעים. בסדר? בואו תקראו, אני אקרא בכל רם כדי שיהיה רצף הקשבה, אבל אתם כל אחד קורא לעצמו ושאלות, שאלות שלכם. אז בואו נקרא. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור. מה לבלך כי באת אליי להילחם בארצי? ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ואתה השיבה אתן בשלום. ויוסף עוד יפתח וישלח מלאכים אל מלך בני עמון, ויאמר לו, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון, כי בעלותם ממצרים, וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבוא קדשה. וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור, אברנה בארצך, ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב שלח, ולא אהבה, וישב ישראל בקדש. וילך במדבר, ויאסוף את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבוא ממזרח שמש לארץ מואב, ויחנון בעבר ארנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי, מלך חשבון, ויאמר לו ישראל, נעברנה בארצך עד מקומי, ולא האמין סיחון את ישראל לבוא בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויחנו ביצה, וילחם עם ישראל. ויתן אדוני אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ויקום. וירש ישראל את כל ארץ האמורי יושב הארץ ההיא, וירשו את כל גבול האמורי, מארנון ועד היבוק, מן המדבר ועד הירדן. ואתה, אדוני אלוהי ישראל, הוריש את האמורי מפני עמו, ישראל, ואתה תירשנו? הלא את אשר יורישך כמו שלאיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש אדוני אלוהינו מפנינו, אותו נירש. ואתה, טוב, טוב אתה, מבלק בן ציפור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל, אם נלחום נלחם בם? בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה, והרעור ובבנותיה, ובכל הערים אשר על ידי ארנון, 300 שנה? ומדוע לא הצלתם בעת ההיא? ואנוכי לא חטאתי לך. ואתה עושה איתי רעה להילחם בי. ישפוט אדוני השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. ולא שמע המלך בני עמון את דברי יפתח אשר שלח אליו. ותהי על יפתח רוח אדוני. ויעבור את הגלעד ואת מנשה. ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון. וידר יפתח נדר לאדוני, ויאמר אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי ושובי בשלום מבני עמון, והיה לאדוני ועליתי הוא עולה. שאלות עד כאן. שאלות עד כאן. כן. יש מיקרופון. יפה מאוד. הוא חוזר, זה המכתב. זה המכתב שהוא שלח למלך בני אמון. אתה רואה, מעניין את מלך בני אמון, חומש עם רשי, דף יוימי, מה, תשלח לו גם משניות קצת, הוא ילמד תורה, כאילו, מעניין אותו מה כתוב בתורה. אגב, זה מדהים שזה ההפטרה היחידה בכל ההפטרות שיש, למרות שאני מאוד אוהב תמיד לקשר בין ההפטרות מעבר לאיזה מילה אחת או שתיים, כמו חיי שרה. נכון, ההפטרה של חיי שרה, זה דוד, המלך דוד זקן, אברהם זקן בא בימים, המלך דוד זקן. מה הקשר בין מות שרה אימנו לצוואתו של דוד, ימיו האחרונים. על פניו, רק הזיכרון הזה, שזה זקן, זקן, כאילו, גזרה שווה כזאת, זקן, זקן. אם תחפור יותר לעומק, פתאום תגלה שיש סיבות. הפטרה של פרשת חוקת, שזה זה, לא צריך, זה פשוט לקרוא את הפרשה. הוא ממש מעתיק את הפסוקים, ואגב, זה מלמד שהוא ידע את התורה. אם אתם פעם שואלים אתכם, מי אמר שהתורה עברה במסורת? אולי ספר במדבר נכתב בימי ביקורת המקרא, יש להם כל מיני רעיונות, ספר דברים, כתב זה, ספר במדבר ההוא. כאן רואים שספר במדבר היה מונח לפני יפתח. הוא ידע לצטט אותו בדיוק, מילה מילה. לא שינה מילה, מגילה, מה זה חשוב? חומש. כמו שלנו, ספר תורה, יש לו את הכתובים, אתה רואה שהוא מצטט את הפסוקים, את ההיסטוריה. עברו 300 שנה, זה לא יושב לו בזיכרון. גם הרדיסק לא מחזיק מעמד 300 שנה, אתה יודע. זה משהו במסורת הציבורית של עם ישראל. והוא יודע לספר את זה. זאת אומרת, כמה שהוא עם הארץ כזה, נכון? חזל אומרים שהוא הקל שבקלים, הוא לא השווה שמואל את עצמו ליפתח, את יפתח ואת שמואל. מה יפתח בדורו, מה שמואל בדורו, יפתח בדורו. יפתח בדורו כשמואל בדורו. ואתה רואה שחומש רשי, הוא יודע, חומש, הוא יודע. הוא יודע לצטט במדויק, ממש. אפשר לבדוק אותו על הדקויות, הוא יודע בדיוק. השימוש, אתה שואל עכשיו, למה שמואל הנביא שמספר את הסיפור הזה, למה הוא מטריח אותנו לספר לנו ששמואל, שיפתח יודע את הפסוקים האלה? שיקדוב, הישלח לו, יפתח, לא כבש ישראל, בעלותו ממצרים, ואתם סתם נלחמים, ותאשר יורישך כמו שלאיך, מספיק, מה צריך את כל הפירוט, הלכנו מפה ועברנו מפה וסיכפנו משם. למה צריך את כל זה? מסר לדורות, מה יש פה ללמוד מזה? חוזרים על מה שכתוב בטקסט. מאוד מעניין. כן, זה בעצם המשתתר מאחורי השאלה שלך. למה צריך את החזרות האלה? עוד שאלות. עוד שאלות. כן. תעבירו קדימה את השחור. יפה מאוד. זאת שאלת השאלות. בכלל על דמותו של יפתח, ואגב, הוא עצמו שואל את השאלה הזאת. למה את הנדר הזה, זה גם, זה שאלה חשובה מאוד, אבל זה חזל דווקא מפענחים, ואומרים, הנדר הזה, הוא ארבעה שאלו שלא כהוגן. הוא אחד מאלה שלא שאלו כהוגן. שלא לשאול כהוגן, פירוש הדבר זה טיפשות. מה הוא חשב בשביל את לשאול את חזל עכשיו אמרת? וכי מה העלה על דעתו שיצא מביתו? או כלב או בן אדם. מי יוצא לקראת מישהו שחוזר הביתה? כבשה? יש לו איזה עז מעולפת שבא להקביל פניו? לא נראה. כאילו זה באמת חזל הוא מבינים שהייתה פה איזה החלקת לשון. הוא גם הוא עצמו אומר את זה. את היית באוכריי, הוא פציתי את פי. לפצות פה זה כאילו ביטוי שלילי. זה כאילו לא... נו, אז למה עשית את זה? חכם אחרי מעשה, להגיד, פציתי את פי, לא אוכל לחזור. למה הוא נדר את הנדר הזה בכלל? אם אנחנו משווים נדרים בתנך, אנחנו מבינים שנדר, אדם נודר תמיד. מתי אנשים נודרים נדר? בשעת מצוקה, בדיוק. בשעת מצוקה. יעקב במצוקה, נודר נדר. דוד במצוקה, נודר נדר. אלקנה במצוקה, נודר נדר. כן, רוצה ילד, אז הוא אחר כך נדרו אשר נדר. חנה נודרת נדר. אדם שנמצא במצוקה. איזה מצוקה הוא נמצא? כתוב, תהיה עליו רוח השם. מה פתאום, מה נבהל? מה קרה? את מי הוא רצה לעודד? אני חושב שאנשים מסביב בכלל לא ידעו שהוא נדר את הנדר הזה. יש לי רושם כזה. הוא זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כאילו, הוא לא עמד לפני כולם ואמר, שמעו עמי כולם, הנני נודר נדר, לשם ייחוד קודש הבריחו. לא. אגב, זה מראה יפה מצידו, הוא יכול להתכחש לזה. זה מראה שיש בו עירת שמיים. אני יכול להגיד, טוב, נו, ניסיתי. אין עדים ואין התראה. אף אחד לא שמע אותו. זה בינו לבינו. אולי בכל זאת קומץ אנשים היו סביבו ששמעו אותו נודר. אבל זה לא איזה טקס שהוא עשה מול כולם. זה משהו, כאילו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז זה מגלה שהוא במצוקה כלשהי. איזה מצוקה? למה אתה במצוקה? מה מפריע לך? בסדר? מבינים? זו שאלה חשובה ביותר. חשובה ביותר. עוד שאלות, אם יש. כן. אתה חוזר אחורנית עכשיו. תראה, אז דיברנו על זה, שאלה יפה, דיברנו על זה כשאמרנו שהם לוחצים את ישראל בשנה ההיא 18 שנה. זאת אומרת, 18 שנה שולטים על ישראל, אבל בשנה ההיא מרגישים את זה בייחוד. כאן הוא בא להילחם איתם. זה המלחמה כנראה. קודם זה כנראה, אתה יודע, זה תקריות גבול, זה עניינים כאלה, תראה, כמה שנים יש לנו כבר הסכם שביתת נשק עם סוריה. שנים, 30 שנה, 40 שנה, מלחמת יום כיפור. ואין כמעט הפרות. עכשיו מתחיל להיות שם שמח, אז מתחילים הצקות כאלה, כן? זה הורים פה, שם צרור, שם זה כדור, כאן זה... לאט לאט זה מתחמם. אז אתה מבין שיש פה אותו דבר, יש פה איזה משהו, והוא עכשיו כשהוא עומד מולם, הוא אומר, עד עכשיו אגב לא יהיה מי שידבר מולם, יש רק מי שיספוג, אין מי שיחזיר, אין כאילו מי שיגיד, מה זה? תפסיקו. ומה הם אומרים? פוליטיקה של היום. שטחים תמורת שלום. אתם רוצים שלום? תביאו את השטחים. תביאו שטחים. אגב, יש פה תקדים היסטורי איך להשיב לטענה שכזאת. שטחים תמורת שלום. אממה, השמאל הישראלי לא יקנה את האלטרנטיבה. תמיד אומרים, מה האלטרנטיבה שלכם? יש לכם אלטרנטיבה? אז הוא אומר לו, כן, הנה אלטרנטיבה. להגיד אמת. זה אלטרנטיבה, לא? לא ניסינו אף פעם להגיד את האמת. בפרצוף. אלוהים נתן לנו את האדמה, לכם הוא נתן את המדבר. שערו במדבר, אנחנו פה. כתוב בקוראן. יש לנו קושן. בקוראן כתוב, ליהודים נתתי את ארץ ישראל. לישראל נתתי את ארץ, לבני ישראל נתתי את ארץ ישראל. שחור על גבי קוראן. אז, כן? מה המשמעות של זה? שטחים תמורת שלום. קודם כל, אנחנו רואים שאנחנו חיים באותו סרט. התנך לא התיישן, לא התיישן. ודאי הפוליטיקה שבו לא התיישנה. ואגב, השמאל הישראלי לא יקבל את זה, כי זה מתכון בטוח למלחמה. זה לא יביא שלום, אם נגיד להם, אלוקים איתנו. למרות שלא ניסינו, בוא ננסה. זה אופציה שלא ניסינו, אפשר להגיד, אין לנו, אין אופציות אחרות. לא ניסינו את זה. נגיד להם את האמת בפרצוף. הם אוהבים לשמוע את זה. שימו לב לשתי נקודות, ואנחנו נעצור כאן. שימו לב לשתי נקודות. א', באמת השאלה המרכזית, מה הפריע ליפתח, שהוא היה צריך לדור נדר? למה חשוב לספר את הנאום הזה? אלה שתי השאלות שנעצור בהן, ובעזרת השם, נמשיך בפעם הבאה.